אחרי שראינו שהאמונה היא למעשה עצם החיים שלנו. זה לא איזה דבר שצריך ללמוד אותו, זה לא איזה דבר שצריך לקנות אותו, הוא כבר מצוי בנו. אנחנו באופן טבעי חיים, אנחנו באופן טבעי מאמינים. זה שורש החיים שלנו. האמונה זה נקודת החיבור עם הבורא. כשאנחנו עוד צעירים, כמו שלמדנו בבוקר, אז עוצמת האמונה באה לידי ביטוי באיזה סוג של געגוע מאוד גדול לריבונו של עולם. כשאדם צעיר, קטן, אז הוא מרגיש שהוא צמא לריבונו של עולם. הוא מחפש קרבת אלוקים. הוא מחפש את ריבונו של עולם. הוא מרגיש כמיהה. עכשיו, הנטייה הזו נשארת כל החיים. באמונה כלול גם הגעגוע לקדוש ברוך. אנחנו מתגעגעים אליו. והגעגוע הזה לא יבוא על סיפוקו באופן מלא לעולם. כי תמיד נמשיך להתגעגע. כי אנחנו נבראים והוא בורא. הוא אינסוף. אז תמיד אנחנו נרגיש שאנחנו יכולים עוד ועוד ועוד להתקרב אליו. עוד ועוד לקבל חיים. זה חיים אינסופיים. אז באמונה כלול גם הפן הזה של חסר לנו, אנחנו רוצים עוד ועוד. ומצד שני, באמונה כלול האור שמגיע אלינו, ואז אנחנו מרגישים שמחה אינסופית, תענוג עילאי, חיים אינסופיים. וכשאנחנו כמהים לבורא, אנחנו בונים כלי להופעת הבורא בנו, ואז אנחנו עוד יותר כמהים, ואז עוד יותר מופיע. זאת אומרת, יש איזה תהליך של הופעת חיים בנברא, באדם, שזה תהליך שהוא הולך ונמשך, הוא לא משהו שהוא נגמר. לכן באמת האמונה, אפשר להגיד, בשלמותה, שלמותה הכוונה היא השתלמותה אינסופית, אבל האמונה בשלמותה תופיע רק אחרי גיל 20. למה? כי מה קורה בגיל 20? הנשמה מתחילה להופיע. ואז האמונה היא לא רק אני צמא לאלוקים, זה לא רק יש לי איזה כמיהה לקשר עם אלוקים, אלא אני ממש פוגש אלוקים, אני הופך להיות איש, אני מסוגל להיפגש עם השם. אז האמונה ביסוד שלה היא מאפשרת לנו להיפגש עם ריבונו של עולם. האמונה באמת בעוצמה שלה תופיע בגיל 20. בגיל 20 גם קורה לנו דבר מאוד מיוחד. אנחנו הופכים להיות כלליים. כמו שאמרנו, הנפש שלנו היא מאוד פרטית. הנפש שלנו היא אפילו קצת אגואיסטית. הנפש שלנו זה אני דואג לעצמי. הרוח זה העצמי הזה מחפש קשר, תקשורת. שניהם יחד מהווים כלי לגילוי הבורא, לגילוי רצון השם. ואז אנחנו באמת יכולים להכיל את האור, לקבל את האור, לקבל חיים ממש. אפשר להגיד שעד גיל 20 עוצמת החיים שלנו היא בהתהוות. אנחנו מתחילים לחיות באמת בגיל 20. לכן גיל 20 הוא כל כך חשוב. גיל 20 זה הגיל שבו האדם מתחיל לעמוד על דעתו, הדעת שלו מתחילה להופיע. ואחד הביטויים של זה זה שהוא כבר יכול להיות מלך ישראל. אם מישהו מכם מתכנן להיות מלך, זה רק אחרי גיל 20. הוא יכול למכור ירושת אבות, יש לו כבר הסתכלות כוללת, ולכן אין רק אינטרסים אישיים, אלא יש כאן אינטרס, נקרא לזה כללי, שבטי, כמו שבפרשה, כן, עם בנות צלופחד, שלא תעבור נחלה לשבט אחר. זה הסתכלות כללית, זה לא רק משהו אגואיסטי פרטי. זאת אומרת, אחרי שהאדם ממש מאמין, ממש חי, הוא הופך להיות באופן מלא כללי. אבל לכאורה, האדם נהיה כללי מתי? בגיל 13, נכון? בגיל 13 הוא מתחיל לשמור מצוות, הוא נכנס, הוא יכול להשלים עניין. הוא כבר יכול להיות חלק מציבור. אז נכון, יש שתי בחינות בהתכללות. אחת, זה הבחינה שאני יכול לתקשר איתכם. ואני יכול להיות עכשיו בקשר איתכם. זה בגיל 13. גיל 13 זה הגיל שבו האדם נפתח ליכולת שלו להיות קשור לציבור, להיות קשור לעם ישראל. בגיל 20 הוא עצמו הופך להיות באישיותו ממש חלק פעיל בנשמה הישראלית, חלק פעיל בלאומיות הישראלית. זה הכוח של הנשמה שמתחילה להופיע בנו. אנחנו מתחילים להרגיש אחריות על הכלל, לא רק לתקשר עם אחרים, אלא להרגיש אחריות על אחרים. כל ישראל הרעבים זה בזה, השורש של זה הוא בגיל 20. בגיל 13 אנחנו כביכול בתקופת הכשרה למצב הזה. יש לנו 7 שנים שבהן אנחנו עוברים איזו תקופה שבה אנחנו הולכים ונעשים יותר ויותר קשורים לציבור, יותר ויותר קשורים לכלל, אבל באמת לא נידונים בבית דין של מעלה. למה? למה רק בגיל 20 מתחילים להיות נידונים בבית דין של מעלה? כי המעשים של האדם הצעיר הזה, שהוא כבר מבוגר, אבל הוא מבוגר צעיר, המעשים שלו עדיין לא משפיעים על הכלל. הם לא משפיעים על כל העולם, הם משפיעים רק על עצמו, ולכן הוא נידון, הם משפיעים על מה שקשור אליו, כן? מי שקשור אליו. אז הוא נידון בבית דין של מטה, אם הוא עושה דבר לא בסדר, אפשר לדון אותו בבית דין. אבל אם הוא עשה מעשה רע, הוא לא השפיע עכשיו על כוכב וגה. הוא גם לא השפיע על מה שקורה עכשיו באפריקה, הוא אפילו לא השפיע על כל עם ישראל. הוא השפיע על עצמו, על מי שהוא קשור אליו. בגיל 20 אנחנו מתחילים לגלות עוצמת חיים ומתוך כך השפעה על היקום כולו. אז מתוך כך אנחנו רוצים להיכנס עכשיו למאמר שהרב מביא במאמרי ראייה, נקרא האמונה, היחס האמיתי הפנימי אל יסוד המציאות במקורו משיב לנשמה את צביונה, וזה מצוי באמונה האלוקית ומתבלטת היא בטהרה המחוברת ביותר. זאת אומרת, כשהנשמה שלנו אמורה להופיע בנו, זה מחייב אותנו התבוננות על האמת, על התוך, על הפנים, על המקור. אמרנו עכשיו 3 דברים, נכון? מה זה האמת? האמת זה הסדר של המציאות. האמת זה כל דבר במציאות נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. זה אמת. שקר זה כזיופים. משהו לא במקום, לא בזמן. אז זה משהו לא, הוא חסר חיים. החיים יופיעו מתי? כשכל דבר יהיה מסודר במקומו. אם אין סדר, אין הופעת חיים. לכן הסדר כל כך חשוב. אז אמת זה דבר קריטי. מי שמשקר, מי שעושה מעשים שקריים, הוא חוסם את הופעת החיים או את הופעת האמונה. הוא לא יכול להיפגש עם רצון השם. רצון השם מופיע בתוך כלים מסודרים, אחרת יש חסימות, יש עיכובים. אז קודם כל צריך אמת. עכשיו כשיש אמת צריך לראות את הפנים, זאת אומרת אני רואה דבר חיצוני מסודר, אבל יש איזה משהו שחורז את כל הדברים מבפנים. אנחנו עכשיו יושבים כאן, יש פה הרבה גופים שנמצאים כאן, אבל יש בתוכנו משהו פנימי. אז יכול להיות שכולנו שייכים לאותו בית מדרש, אולי כולנו שייכים להיותנו בירושלים, ואולי כולנו שייכים להיותנו עם ישראל, כולנו שייכים להיותנו בני אדם. כל זה דברים פנימיים, מה שיוצר את השלום גם. השלום זה ההרמוניה שיש בין כל הפרטים המסודרים האלה. אז יש צריך שיהיה מפגש עם האמת, עם הפנים, ושניהם שואבים את קיומם מהשורש, מהמקור שלהם, מהרצון האלוקי העליון שיהיה סדר ושיהיו חיים בתוך הסדר הזה. היחס האמיתי הפנימי אל יסוד המציאות במקורו משיב לנשמה את צביונה. עכשיו הנשמה יכולה להופיע כראוי. אם לא, הנשמה לא מצליחה להופיע כל כך. זאת אומרת, אם אין סדר ואין מפגש עם הפנים ואין תחושת געגוע, אם תרצו, למקור, מקור החיים, אז הנשמה לא מופיעה טוב. היחס האמיתי, הפנימי, אל יסוד המציאות במקורו, משיב לנשמה את צביונה, וזה מצוי באמונה האלוקית, ומתבלטת היא בטהרה מחוברת ביותר. זאת אומרת, איך אנחנו, אפשר לומר, חווים את החוויה הזאת של יחס אמיתי, פנימי, אל מקור המציאות, יסוד מקור המציאות. זה האמונה. זה האמונה שלנו באלוקים. עצם האמונה באלוקים יוצרת את הסדר הזה, ואת ההתבוננות הפנימית, ואת הפגישה עם המקור, וזה זורם בצורה טהורה, בלי עיכובים, בלי מחסומים. כשנשמת היחיד מזדקקת, כשאנחנו מתקנים את המידות, כשאנחנו עושים את המעשים הנכונים, כשאנחנו חושבים את המחשבות הנכונות, הנשמה שלנו מזדקקת. היא לא הייתה מלוכלכת אף פעם, הנשמה, אבל כשהיא מופיעה בכלים מלוכלכים, אז היא לא מופיעה בניקיונה, היא לא מופיעה בתארתה. כשהנשמה מזדקקת, היא נעשית מזוקקת, היא מופיעה בצורה נקייה, מאיר עליה אור גנוז של אמונה טהורה פנימית שהיא סמויה מן העין, ורק בעליה יודע את אושרה. זאת אומרת, אם הנשמה מופיעה באדם, הגיע לגיל 20, הנשמה מתחילה להופיע בו, הוא מתחיל לחוש איזה אור עצום, שהוא באמת מה? הוא האמונה הפנימית. מה זה האמונה הפנימית? הוא מתחיל לחיות. מתחיל להרגיש שהחיים שלא קשורים לשורש החיים, לריבונו של עולם. זאת אומרת, כמה שהאמונה מופיעה בנו יותר, אנחנו יותר חיים. כמה שהנשמה שלנו מזדקקת יותר, יש לה כלי קיבול ראויים, ככה יותר אמונה, ככה יותר חיים. האדם מרגיש חי כל רגע, הוא מרגיש עוצמת חיים עצומה. הוא לא זקוק לגירויים כדי להרגיש חי. עצם החיים זה תענוג עליון. יש עושר עצום. מי שחווה את זה, חווה עושר גדול. אז זה באדם היחיד. באדם היחיד אני מרגיש חי, של כוח. בציבור, אם אנחנו נגיד מרגישים שהישיבה שלנו עובדת כמו שצריך, מתפקדת כמו שצריך, יש סדר, יש חיבור פנימי, קשורים לריבונו של עולם, יש איזה נשמה ציבורית פה בישיבה, מתגלה תוכן העושר בסדרים והנהגות של הציבור. ובאומה בצביון אמונה כללית. זאת אומרת, כשהאומה כולה חווה את החוויה הזו שהנשמה הלאומית מאירה, זה נותן עוצמת אמונה כללית שבאה לידי ביטוי בכל חיי האומה. כמובן, זה גם בא לידי ביטוי בסדרים, בהתנהגות, במידות, בהנהגות של האומה. זה גורם לתקנות וסייגים וגזרות של חכמים. זה נובע מעצם הרצון להיפגש עם ריבונו של עולם. אומללים הם האנשים שמהות החיים שלהם ריקה היא מאורה מחיה של האמונה הטהורה. אם יש אנשים שהאמונה לא מתגלה, הנשמה שלהם לא מתגלית, למה? כי המידות שלהם מקולקלות, כי המעשים שלהם מקולקלים, כי המחשבות שלהם מקולקלות. אז למרות שהם כבר אולי מעל גיל 20, אולי בני 80 כבר, זה לא יעזור להם. האמונה לא מופיעה. יכול להיות שיהיה איזה משבר ויגרום להופעת אמונה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר, כדי שהאמונה תופיע, אנחנו צריכים להיות עם נפש שמופיעה נכון. ואז היא הופכת להיות כלי קיבול להופעת הנשמה. ואז יש נפש אלוקית. אבל יש אנשים שהם אנשים בסדר. לפעמים קורה שחבר'ה מתגייסים לצבא ואומרים, היינו חילונים טובים. ברור, מה, אתה יודע שכל האנשים שלא שומרים מצוות הם צריכים להיות רעים? אנשים נימוסיים, הם שומרי חוק, הם אדיבים, הם מתחשבים בזולת, הם רודפי צדק, הם בעד זה שיהיה אמת, הכל בסדר, כאילו, הכל טוב. מה חסר להם? אמונה. חסר להם הכל. אפילו עם יושר וצדק, כבוד הבריות, גמילות חסדים וכמה מידות טובות, וכישרון ודעת יהיו בגורלם של האנשים האומללים האלו, כל אלה אפלים הם נטולי אור חיים, כל זמן שאין בהיקת אור האמונה האלוקית העליונה המתנשא מכל ערך הגה ורעיון חל עליהם. אין אמונה, זה יש כל מיני מידות, זה לא יעזור כלום. לכן גם כשגויים שומרים שבע מצוות בני נוער, כשגויים מתנהגים נכון, לכאורה הכל בסדר. לא, עיקר חסר מן הספר. האם הם קשורים לאלוקים או לא? איך הם קשורים לאלוקים? אלוקי ישראל. הם מכירים בעם ישראל כמהווה איזה צינור להופעת רצון השם. עכשיו יש אמונה אצל הגויים האלה. יש להם חלק לעולם הבא, הם חסידי אומת העולם. לעומת זאת, אם יש איזה גוי עדיף ונחמד ומתחשב, ישר כוח, עדיף מאשר שהוא יהיה לא מתחשב ולא נחמד. אבל יש לו תחושת חוסר קיומית שמלווה אותו כל החיים. הוא לא מרגיש שיש ערך לחיים שלו. אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלוקית. עם שחי כך, שהוא לא מחובר לריבונו של עולם, הוא אומלל. אומללות הן נשמות יחידה. אף על פי שהוא נראה חי, פועל, מסדר, כובש, מנצח, עושה חיל, דוגל בדגל נאה בפוליטיקה העולמית, כל אלה לא יאשרו ולא ימלאו את המקום הפנימי של קודש הקודשים הריק בחייו העצמיים. העצמיות שלו ריקה. ולכן זה, האומה פועלת ומתפקדת ומשחקת כדורגל וממציאה דברים וכובשת שטחים ויש לה חקלאות ותעשייה ואין להם כלום, כי חסר לאומה חיים. היא לא חיה. כל זמן שהאמונה לא מופיעה, אין חיים לאומה, כמו שאין חיים לאדם. זאת אחד הדברים חשובים כשאנחנו רוצים שאומה תרגיש טוב, זה לחזק את האמונה הלאומית. המאחר ויצר הרע, כפירה, כמו שהרב אומר, היא מרגישה שזה הסוף שלה. בסוף ההיסטוריה, התחושה הזאת של הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את האפשרות שתהיה כפירה, כדי לאפשר בחירה. אז הכפירה הזו שנבראה מרגישה שעוד מעט היא הולכת לגמור את הקריירה שלה, הולכת לגמור את התפקיד שלה. אז היא משקיעה את כל הכוח שלה לעשות רצון השם כביכול. היא עכשיו צריכה להיות כפירה, הכי טוב שכפירה יכולה להיות. אז הכפירה משקיעה הרבה מאוד לא רק באדם הפרטי, לגרום למישהו פלוני, אלא היא מנסה להשקיע המון בכפירה הלאומית, ביצירת צביון לאומי כופר, ביצירת צביון לאומי חסר אמונה. ועל ידי זה, אומר הרב, נוצרת אומללות מאוד גדולה. הכפירה הזאת מנסה לעבוד שעות נוספות בכל העולם, בכל אומה. עם ישראל יש לו איזה סייעת הדשמה מיוחדת, שהיכולת שלו להאמין היא בילדין, היא לא תלוית שום גורם חיצוני, אי אפשר לשנות את זה. מאמינים בני מאמינים. עם ישראל כאומה, גם אם יעשו כל מיני דברים שונים ומשונים, האומה הישראלית מאמינה באופן מוחלט. יכול להיות שיהיו אנשים פרטיים באומה שהמידות המקולקלות והמחשבות יגרמו להם להיות חסומים לגמרי לאמונה, זה יכול להיות. אבל האומה בכללה כל הזמן יש לה ערוץ תקשורת ישיר עם ריבונו של עולם. האומה מרגישה אלוקים, חובה אלוקים, נמצאת בתקשורת. עכשיו, מי זה האומה? מי זה? זה אתה, זה אני, זה משהו שיותר מאתה ומאני. זה חיים לאומיים כאלה, תחושה כללית לאומית. גם אם אדם פלוני עם בעיות, ויש הרבה אנשים עם בעיות אמונה, בסופו של דבר כאומה אנחנו מאמינים. כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, אפשר לחוש בזה מאוד חזק, וממש לפני 50 שנה, קצת יותר. זאת אומרת, היה פה איום קיומי גדול על מדינת ישראל, על האומה, מלחמת ששת הימים. והתחושה שליוותה את הימים שלפני המלחמה ושל המלחמה, הייתה תחושת אמונה לאומית ענקית. לא בהכרח שכולם התחילו לשמור שבת ולהניח תפילים כל בוקר. אבל באומה הייתה תחושה של יש אלוקים, של חיבור, כולנו מאוחדים, והייתה תחושה של אמונה. כל מי טוב, אין פה הרבה שזוכרים את הימים האלה, אבל כל מי שחי בתקופה הזאת, חווה את החוויה הזאת. שזה השפיע ממש על הלחימה, וזה השפיע על לא רק על התוצאות של הלחימה, אלא על התגובות הלאומיות, אפילו ברמה של התקשורת. אתם מכירים את התקשורת, היא לא חובבת אמונה בדרך כלל, אבל הכותרות הראשיות, יפתחו עיתונים מאותה תקופה, זה פעם היה האינטרנט של פעם, קוראים זה עיתונים, הכותרות הראשיות היו אצבע אלוקים, יד השם, ככה עיתונים דיברו. ככה דיברו המנהיגים יום יומיים אחרי המלחמה. עוצמת האמונה הלאומית הייתה ניכרת בכל דבר. זה אחרי זה, עוד פעם, יש עבודה מאוד קשה שהכפירה עושה כדי לטייח את זה. לא יעזור. האמונה קיימת. אותה, אנחנו עכשיו עובדים המון על בניין האמונה הפרטי אצל כל אדם ואדם באומה. אנחנו גם רוצים להחזיר את האומה לסדריה האמוניים, בית המקדס, הנדרי, נבואה, כן, זה חלק.
שני האמונה בקרה לעומת האמונה בפרט, או שזה גם תלוי אם האומה חסומה או לא
חסומה? אז בוודאי שככל שיש יותר הרבה אנשים באומה שהם חסומים, זה משפיע. אבל אי אפשר לבטל את תופעת האמונה באומה. וכביכול, באופן קיצוני, אפשר להגיד שגם אם יישאר יהודי אחד מאמין באומה, האומה מאמינה. אחד שהוא קשור לריבונו של עולם, האומה קשורה לריבונו של עולם. 10 יהודים מתפללים, כל האומה קשורה לריבונו של עולם. זה פתח להופעת ריבונו של עולם באומה. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים, בוודאי שככל שהאומה שלנו היא יותר חיה נכון כאומה, ככה מופיע באור האמונה, עוצמת החיים האלו, הקשר לריבונו של עולם, ומתוכנו זה מתפשט על כל העמים כולם. זאת אומרת, כל העמים חווים את החוויה של החיים כשעם ישראל חי. צהריים טוב.